ביניהם צילה דמיימנותה. אז התורה מצווה אותנו בסוכות תשבו שבעת ימים. בגמרא יש מחלוקת האם הסוכה זה סוכות ממש או שזה ענני הכבוד. ההכרעה של חזן שבעצם מדובר פה על ענני הכבוד, ובעצם משמעות הדברים היא שהיום כשאנחנו יושבים בסוכה, אז בעצם אנחנו מזכירים לעצמנו, כי למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בעצם המשמעות היא שאנחנו ישבנו כשיצאנו ממצרים, בתחת חסות של ענני הכבוד. חשוב לציין שלמעשה הרי ידוע שהמן היה בזכותו של משה רבנו, הבאר הייתה בזכותה של מרים, וענני הכבוד בזכותו של אהרון. להבדיל מהמן והבאר, שהם בעצם היו לשימוש של עם ישראל בהתאם לצורך, ענני הכבוד שכחו על עם ישראל לאורך כל הדרך, עד שהם נכנסים לארץ ישראל, ובעצם מה שאנחנו רוצים להדגיש, ואנחנו נראה את זה במהלך הלימוד שלנו כעת, זה שלמעשה ענני הכבוד לא עזבו אותם. אותנו מאז. זאת אומרת, גם היום, כשאנחנו נמצאים בתוך מציאות של תהליך של גאולה, יש ענני הכבוד שהם שוכחים מעלינו, ובעצם מלווים אותנו, ולא רק בחג הסוכות, אלא כל השנה כולם. אז בואו נצא לדרך עם המקור הראשון, כותב השפת אמת, במשפט הראשון שלפניכם, סוכה נקרא בזוהר הקדוש, צילה דמהמנותה. ובעצם המשמעות של הדברים, אם נדייק בדבר, צל האמונה, וכאן מלמד אותנו הזוהר הקדוש, שהגילוי של השכינה שאנחנו זוכים לראות ולהיות ולחיות בתוך המציאות של גילוי שכינה, הדבר הזה מלמד אותנו שאנחנו נמצאים בצל האמונה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המציאות הרוחנית האלוקית, על אור השם, שזה אור אינסוף, אנחנו במציאות שלנו בעולם הזה, חיים למעשה בתוך מציאות של צל של האמונה, רק איזשהו גילוי חלקי של האמונה של אור השם שקיים בעולם. וההסבר לדבר כמובן, שיש את המציאות של אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, וכשהוא בורא את העולם הזה, אז הוא מצמצם את עצמו, לתוך מקום או מציאות, כדי שאנחנו גם נוכל להיות ולחיות בתוך המציאות של העולם הזה. זאת אומרת, כל הקיום של העולם הזה, זה רק מכוח זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כי לא יראה אני האדם וחי, ומתוך כך באה בעצם המציאות של העולם הזה, ולכן העולם הזה הוא צל האמונה. וממשיך השפת האמת ואומר, ייתכן לפרש, כי כפי האמונה, כך נתגלה הקדושה בסוכה. זאת אומרת, המשמעות היא שכדי לחוות, כדי להרגיש בעצם את המציאות הרוחנית האלוקית, שזו הקדושה, זה תלוי במידת האמונה. ככל שאדם מאמין יותר, הוא יכול גם להרגיש ולחוות את השכינה שקיימת, את הקדושה שקיימת בעולם, כמו שכתוב, ממשיך בשורה השנייה, במקום אחר, בצילו חימדתי וישבתי. פירוש הדבר, שכיוון שחימדתי, רציתי להכיר ולפגוש את המציאות הרוחנית האלוקית, ומתוך זה הגעתי לכך שאני פוגש את המציאות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, בתוך המציאות של האסתר. ממשיך השפת אמת ואומר, שעל ידי אמונת בני ישראל, זכו שיתגלה הקדוש ברוך הוא, ענני כבודו, ולהנהיג אותם שלא בדרך הטבע. ושוב, החוקיות שמלמד אותנו השפת אמת, שכפי מידת האמונה שהייתה לעם ישראל, כך הם זכו לגלות ולהרגיש את המציאות שסוחכת מעליהם, בעצם את ענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא מלווה אותם ושוחח עליהם, והנהגה כמובן במדבר הייתה הנהגה שלא בדרך הטבע. ובעצם הדבר הזה מלמד אותנו שככל שאנחנו מבינים, מכירים והתורה גם מצווה אותנו, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. למען ידעו דורותיכם, זה לא ידיעה היסטורית, אלא זה ידיעה שכאן ועכשיו, הקדוש ברוך הוא ממשיך ללוות אותנו, וענני הכבוד, הם לא ענני כבוד שמתגלים רק בחג סוכות, הם לא ענני כבוד שהיו רק במדבר, אלא הם ענני כבוד שהם בעצם שוחחים עלינו עד היום. וכפי מידת האמונה, אנחנו יכולים בהחלט להרגיש ששכינה מעל לראשנו. וזו הנקודה החשובה שאנחנו בעצם צריכים ללמוד ולהבין מחג הסוכות. ההבנה הזו של למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, ואני מושיב את בני ישראל. גם דוד המלך מבקש, כי יצפנני בסוכו. אנחנו מתפללים גם בתפילה, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. במשך השנה העולה אנחנו צריכים, אנחנו רוצים להרגיש ולחוות את אותה סוכה שממשיכה להיות סוחכת עלינו ולהגן בעדנו. החוקיות שמלמד אותנו השפת אמת, זה בעצם האמירה שכפי מידת האמונה, כך מתגלה הקדושה. ככל שנאמין יותר, נחווה יותר, נחוש יותר את האלוקות. וכאן אולי חשוב להדגיש ולחדד את הדבר. המציאות של האלוקות בעולם היא מציאות קיימת, נוכחת. תפקידנו בתור עובדי השם זה לגלות את המציאות של השכינה, להבין שהיא בעצם מציאות קיימת, נוכחת, ואנחנו צריכים לגלות את האלוקות הזו. הרי ודאי מתוך האמונה, כשאני אומר, או מה זה אני אומר, השפת אמת אמר לנו, שכפי האמונה כך מתגלה הקדושה, מה המשמעות של האמונה? האמונה זה להכיר במציאות השם, שהיא קיימת בכל דבר ועניין, בכל מקום ובכל דבר. דהיינו, בכל מקום יש מדרש יפה שמתאר, שאחד הגויים שואל את אחד החכמים, ואומר לו, תגיד לי, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו דווקא בסנה? אז הוא שואל אותו ואומר לו, ואם זה היה בחרוב ובתמר, גם היית שואל, אבל בוא אני אענה לך. הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה ללמדך שאין מקום שאין בו שכינה. אפילו בסנה, בכל מקום יש שכינה. והדברים נכונים לא רק ביחס למקומות, אלא גם ביחס לעצמים ולדברים. השכינה קיימת, נוכחת, ולא רק אצל המדבר וישראל, אלא גם במדרגות נמוכות יותר של הנבראים, של דומם וצומח, ודאי וחי וכו', השכינה נמצאת ונוכחת. דהיינו, הרמב״ם כותב, משפט, אין נמצא בלתי מציאותו יתברך, לא ייתכן שיהיה נמצא בלתי מציאותו יתברך. משמעות הדברים, אין קיימות בכלל לשום חפץ בעולם בלי שיש בו איזשהו מידה של אלוקות, של שכינה. שכינה המשמעות שלה היא הגילוי של כבוד השם בעולם. הרי זו המשמעות גם...
אפשר לשאול שאלה?
בוודאי, כן.
אם פעם אז לעם ישראל היה את ענני הכבוד, אז הם באמת כאילו יכלו להרגיש את מציאות השם בעולם. אז איך אנחנו יכולים להרגיש את זה כאילו בעצמנו גם?
וואו, שאלה יפה. אז קודם כל חשוב לדעת שיש הבדל של ממש בין ההנהגה שהייתה במדבר, שבו היה מן, את אותה שאלה, יכולת לשאול גם על המן ועל המים ועל הבאר. הרי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, ונותן לנו את הלחם לאכול ואת הבגד ללבוש, כפשוטו, אוקיי? ולכן ודאי מתוך ההבנה הזו, נשאל את עצמנו את אותה שאלה ששאל, רגע, מילא במדבר אני מבין, כי המן ירד מן השמיים, כי המים באו מבארה של מרים, איך אני יכול לדעת היום כשאני פותח את הברז ויוצא מים, לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמזין? זה בדיוק הנקודה של האמונה שלנו בתוך המציאות של הטבע. הרי נכנסנו לארץ ישראל, והנהגה הרוחנית האלוקית בלכתחילה השתנתה באופן כזה, שבו נדע להכיר את מציאות השם שהיא בתוך הטבע. ואדרבה, זה בחג הסוכות להזכיר לנו, יצאנו לסוכה, הרי ודאי שישבת בסוכה, אז ההרגשה הרוחנית היא יותר משמעותית, כי בעצם יצאנו החוצה, ופתאום אנחנו יושבים מתחת לסכך, ומבינים שזה בעצם משהו שמסמל משהו רוחני אלוקי, אבל צריך לזכור שהמטרה של חג הסוכות, זה שבעצם גם כשניכנס הביתה, נזכור שאנחנו יושבים תחת הסכך של הקדוש ברוך הוא, תחת ענני הכבוד, תחת העובדה שהקדוש ברוך הוא שוחח עלינו, ששכינה מעל לראשנו, ששכינה נמצאת והובה כל הזמן. וזה בדיוק הניסיון שלנו כאנשים מאמינים, לבוא ולגלות ולחוות את המציאות, איך חווים את המציאות הזו, אז תכף נראה בהמשך הדברים, המשך הלימוד שלנו.
תודה רבה.
אוקיי, אז ממשיכה השפת אמת ואומר, ולכן כתיב חסד נעורייך על ידי התעוררות שלהם, וכנית בשם הבעל שם טוב, השם צילך, כי כפי הנהגת האדם, כך מתגלה עליו צל השם, זה אולי מחדד יותר כך את האמירה הזו, כפי שאדם מתנהג, אם אדם מתנהג באופן שהוא מתעלם מהמציאות של השם בעולם, אז נכון, הקדוש ברוך הוא מסתתר עוד יותר, אבל ככל שאדם פוקח את העיניים ומבין, כן, ופותח את היום באמירה של מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי וכו', אז האמונה הזו, ההכרה הזו שבאה בתחילת היום, היא בעצם זו ש... תיתן את המשמעות ואת ההנהגה הנכונה של האדם במשך היום, כדי שיוכל אכן לגלות את מציאות השם שמלווה אותו במשך שגרת החיים שלו. ובואו נראה איך השכינה בעצם מתגלה, או אנחנו פוגשים אותה. אומר הרמב"ן בשמות כ"ה במקור הבא, על מעמד הר סיני, כאשר דיבר אדוני עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות, מעתה הם לא לעם, והוא להם לאלוקים. והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש, להשרות שכינתו ביניהם, אומר הרמב"ן בשורה האחרונה, וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. אז קודם כל ברור ופשוט לנו, שבמעמד הר סיני, היה גילוי של השכינה. הקדוש ברוך הוא דיבר עמנו פנים בפנים. אבל גם כאן, מעמד הר סיני, הוא לא אירוע חד פעמי שהיה פיזית כן, אבל מבחינה רוחנית, היה פה גילוי של השכינה, דיבור של פנים בפנים, ואומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא מיד מצווה אותנו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כשהמטרה, תראו את המשפט המודגש בשורה השנייה ברמב"ן, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. מאיפה השכינה הזו באה, אומר הרמב"ן, זה אותו כבוד ששכן על הר סיני. הרי הכבוד של השם זה הגילוי העצמי שלו, הרי זה המשמעות של המילה של כבוד. מה זה כבוד? הרי... אם נדבר על הכבוד במובן של מידות בנפש שלנו, יש כבוד שלילי שהוא כבוד חיצוני, אבל יש כבוד הכרחי שהוא הכבוד העצמי, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, שזה הגילוי העצמי שלי. ולכן כשאנחנו מדברים על כבוד השם, הכוונה היא הגילוי של אור השם בעולם, זה כבוד השם, וכל מה שלא ברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא, לכבודו, כך אומרת המשנה בסוף פרקי אבות, והרעיון של הדבר, שכל עבודת השם שלנו, היא לגלות את אור השם בעולם, ואור השם בעולם מתגלה בראש ובראשונה, על ידי לימוד התורה, כמו שאמרנו, במעמד הר סיני, והדבר הזה נמשך לדורי דורות, כמו שתראו במקור הבא בדברי הספורנו, על הפסוק ונועדתי לך שם ודיברתי איתך כי בזה שרתה השכינה, אומר, אספורנו ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי הדור, אשר מגמת ביניהם השכל וידוע אותי. זאת אומרת, אומר אספורנו, שבעצם כשאנחנו מדברים על השראת השכינה שבאה מתוך תורה, זה כל מי שחשקה נפשו בתורה, והוא יושב ולומד תורה, ועוסק בתורה, שורה בו השכינה. זאת אומרת, גם עכשיו, בשעה הזו שאנחנו זוכים ללמוד תורה ושמחה, הדבר הזה, הביטוי הרוחני שלו, שאנחנו זוכים להשראת שכינה. השראת שכינה בעולם, השראת שכינה בנו. זה בעצם הרעיון של האמירה, ותשרה השכינה בכל מקום אשר שם חכמי הדור. כי ברגע שאדם רוצה ללמוד, להכיר, לדעת, הדבר הזה מגלה את השכינה שקיימת. הרי צריך לזכור, אמרנו קודם, אנחנו לא מייצרים שכינה. השכינה קיימת. אור השם קיים בעולם. אני נדרש לגלות אותו, לחשוף אותו, להתחבר אליו. זה בעצם המשמעות של השראת השכינה. והדבר הזה נעשה על ידי לימוד תורה, כמו שתראו בהמשך במקור הבא, אומר רבי חלפתא, איש כפר חנניה, אם אפשר להרים את המקורות, אומר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל, ומניין אפילו חמישה, המשנה מביאה את הפסוק, נתן קצר, ומניין אפילו שלושה, יש פסוק אחר, ומניין אפילו שניים, ומסיים את המשנה, ומניין אפילו אחד, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אז בעצם המשנה פה, רבי חלפתא, מלמד אותנו, שכשיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. זאת אומרת, השכינה שרויה בתוך מי שיושב ועוסק בתורה. איך השכינה באה בתוך הזום? גם עם הזום הבטוח השכינה באה ונכנסת, כן, כי בלי שכינה לא היה מחשב וסמארטפונים וזומים וכו'. כמו שאמרנו קודם, כל ההוויה כולה, קדוש ברוך הוא יודקי ובקי, היה, הווה ויהיה, אוקיי? וזה הנקודה. למה אזכיר ולא אתה תזכיר? בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. שאלה יפה. נשאלה השאלה, למה נאמר אשר אזכיר את שמי? והתשובה היא, כיוון שבעצם כשאדם לומד תורה, מי מדבר את התורה? כשאני עכשיו מדבר תורה, אז התורה הזו נאמרת מתוך מקום רוחני נשמתי, מתוך הנשמה. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. גם תורה, וזו נקודה מאוד חשובה, אנחנו לא ממציאים תורה. אנחנו מחדשים בתורה, משתדלים כמובן לחדש בתורה, אבל החידוש בתורה הוא בא מתוך מקום שהוא נובע מתוך האדם. אז זה בעצם הזכרה, והרב קוק כותב על זה באורות התורה, וגם באורות התשובה במקום אחר, נדמה לי באורות התורה זה בפרק ו', שהוא אומר שכשאדם לומד תורה, הוא בעצם מוציא מתוכו דברים שהוא ספג, הרי למדנו את כל התורה כולה עוד ברחם אימנו, ולכן זה אמירה כל המקום אשר אזכיר את שמי, כי בעצם כשאנחנו עכשיו לומדים תורה, אנחנו מזכירים דבר, לא ממציאים דבר, אלא מגלים ומזכירים דבר שבעצם למדנו וספגנו ונמצא בתוכנו. אבל מכל מקום, מה שלמדים מהמשנה, שבלימוד התורה, אנחנו למעשה שרויה בינינו. גם עשרה ואפילו אחד. אז מה החידוש? שאפילו עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, אז אפילו זה אחד, אבל מה החידוש בעשרה? אז התשובה היא שמלמד אותנו רבי חלפתא שיש מדרגות שונות של גילוי שכינה, יש מדרגות שונות של חשיפה, של השכינה, של גילוי אור השם שבעולם. וככל שהדבר הוא יותר כללי ויותר ציבורי, וזה העשרה, זה הביטוי של העשרה מול היחיד, אז ודאי שכינה, רמת השכינה של עשרה, היא הרבה יותר גדולה מאשר רמת השכינה של אחד. אבל כמובן, ההדגשה שרבי חלפתה, שגם אחד שיושב ועוסק בתורה, ודאי שהוא פוגש את השכינה ומגלה את השכינה. אז זה כמובן שכינה שמתגלה מתוך תורה. בואו נראה הלאה, נתקדם הלאה. הגמרא בסנהדרין בדף כ"ב אומרת, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. אז הגמרא אומרת, כשאדם מתפלל, אז הוא צריך לעשות לעצמו מעין סימולציה, או נשתמש במילה אחרת, לא סימולציה, אלא להשתמש בכוח המדמה, ולראות כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד, וכך אכן כתוב גם בהלכה, בשולחן ערוך בסימן צדיק סעיף א', אומר השולחן ערוך, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו. זאת אומרת, אני עומד ומדבר עם השם. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני מדבר בגוף שני, ברוך אתה השם. לראות שכינה זה לא...
מה פירוש המילה שיוויתי?
שיוויתי זה שאני שם לנגד עיניי. לשים לנגד עיניי את השם תמיד. אוקיי? זה לשוות, זה כאילו לשים. אוקיי?
ולמה לנגדי? למה לא איתי? למה זה...
לנגדי תמיד. לנגדי תמיד זה כמו עזר כנגדו. אולי זה בעצם המשמעות של הדברים. הרי גם עזר כנגדו, למה צריך להיות עזר כנגדו? שיהיה עזר איתו. אבל כנגדו יש בו משהו חיובי, של השלמה. אז אני עומד מול השכינה, ואני מקבל אור חוזר. זה הנקודה החשובה. אוקיי? זה מתחדד מתוך השאלה שאת שואלת, מה זה לנגדי? הנגד הזה זה לא נגד במובן השלילי, אלא נגדי למולי יש איזשהו אור חוזר. ולכן כל פעולה רוחנית שאדם פועל, היא פעולה שחוזרת אליו, כן, באור המקיף. אוקיי? עכשיו, ההנהגה... בבקשה. ההנהגה, שנשאלת פה שאלה למה ההנהגה השתנתה, כאילו כשנכנסנו לארץ, אז בלכתחילה, כי בעצם אנחנו חיים בעולם הזה, שהוא עולם טבעי יותר, ולא עולם ניסי, במובן, לא ניסי במובן הגלוי, הרי גם הטבע זה נס, בסופו של דבר, אבל נס נסתר. ובעצם בארץ ישראל, העבודה הרוחנית היא גדולה יותר, היא גדולה יותר, כי בעצם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, שאנחנו נדע לזהות את הרוחניות ואת הקדושה שבתוך הטבע. הרי אנחנו אמונים על המקום, על האמירה הזו, שאנחנו בעולם משתדלים לקדש את החומר. מה זה לקדש את החומר? לקדש את החומר זה לא להמציא קדושה על החומר, אלא זה... להתחבר אל הקדושה שנמצאת בתוך החומר. נכון, אני גם מוסיף קדושה ומשתדל להאדיר את זה ולשדרג וכו' וכו', אבל עיקר הדבר, קודם כל בבסיס, בנקודת המוצא, היא ההבנה על קידוש החומר, זה להתחבר אל הקדושה שממילא קיימת בתוך החומר. ולכן הרי ברור שגם העולם הזה, וגם ההנהגה הטבעית הזו של ארץ ישראל, היא טבעית שהיא הנהגה, סליחה, שיש בה המון אלוקות, המון רוחניות. הרי להבדיל מהתפיסה הרווחת, העולם הזה הוא לא עולם של חומר בלבד. עיקר ההוויה שלנו, וזו הנקודה החשובה שחשוב להדגיש, זה אולי ברוח הדברים של מה שאנחנו לומדים עכשיו, עיקר ההוויה שלנו היא רוחנית, והיא לא גשמית. למרות שאנחנו חיים בעולם גשמי, ולמרות שאנחנו חיים בעולם של טבע, עיקר המציאות היא הרוחנית. והראיה מאוד פשוטה. הרי כל אחת מכן, ודאי כשהיא עומדת מול עצמה, היא לא משלה את עצמה לרגע שהמעטפת שלה, הלבוש שלה, ואפילו לא הגוף שלה, הוא העיקר. ברור שמה שנסתר הוא החלק היותר מהותי שבנו, החלק הפנימי של הנפש, של הנשמה, ולא החלק של הלבוש החיצוני. הלבוש החיצוני, גם הגוף הוא חלק מהלבוש החיצוני, ולכן באמירה הזו אנחנו מבינים לעומק יותר שיש בנו נשמה, ויש בנו חלק אלוקא ממעל. ואדרבה, בתוך המציאות שאנחנו חיים עם גוף ונשמה, אני נדרש לגלות את הנשמה שבי דרך הגוף. וזה חידוש יותר גדול. וזה הנהגה של ארץ ישראל, הנהגה הטבעית יותר. אז נמשיך בדברי הגמרא, שלמעשה כשאדם עומד בתפילה, צריך להשתמש בכוח המדמה ולראות כאילו שכינה כנגדו, ומתוך הדיבור והשיח הזה שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להשראת השכינה, זוכה לגלות את המציאות הרוחנית שעוטפת אותו, את ענני הכבוד שנמצאים סביבו. וכך בואו תראו במקור הבא, גמרא אומרת, תניא אבא בנימין, בפסקה של אין היה. אז בשורה הראשונה זה דברי הגמרא. כתוב בגמרא, תניא אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל, ולא המתין לחברו, תורפין לו תפילתו בפניו, נקודה. עד לפה, זה דברי הגמרא. אז מה המציאות המדוברת? שניים שמתפללים במקום מבודד, חשוב לומר, לא שהם בבידוד, אלא הכוונה, הם נמצאים במקום מבודד ולא בעיר, אוקיי? ואחד מהם קדם להתפלל ולא חיכה לחבר שלו, תורפין לו תפילתו בפניו, והגמרא ממשיכה ואומרת, וזה לא כתוב כאן, ולא עוד, אלא שגורם לכך שתסתלק השכינה מישראל. ומה בעצם הגמרא רוצה לומר באמירה הזו? מסביר הרב קוק בשורה השנייה, ההערה בזה שהמתפלל אין תפילתו רצויה, כל זמן שתהיה כוונתו רק הנעת עצמו ותועלתו בתפילה. כל עניינה של התפילה זה לא לעמוד בתפילה רק על עצמך, ולדאוג לעצמך. אדם שמתפלל וחושב רק על עצמו, ולא על כלל ישראל, ולא על העולם, אין תפילתו רצויה. אגב, זה הסיבה ש... ידוע בהרבה סידורים זה מופיע, הקבלה של הארי, שאומרים לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה שלא נתן לך כמוך, ואני מקבל כנפשי רומדי וכו'. מה הרעיון? הרעיון לומר לאדם, תקשיב, אתה ניגש לתפילה, תזכור שאתה לא חי לבד. תזכור שבעצם המגמה של התפילה זה להתפלל על הכלל, ואתה חלק מהכלל. אז קודם כל זה כנקודת הנחה. שהמתפלל אין תפילתו רצויה עם כוונתו רק הנעת עצמו. על כן, בשורה השלישית, זה שאינו ממתין על חברו, הוא אות שלא שם טובת חברו אל ליבו כלל בתפילתו. על כן, תורפין לו תפילתו בפניו. זה בעצם האמירה שהתפילה שלך לא שווה, ולא עוד, תראו את ההמשך, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, למה? כי אין השכינה שורה, אלא על ידי השלום האמיתי. דהיינו שידרוש כל אחד טובת חברו, בין הרוחנית ובין הגשמית. אומרת הגמרא, וזה ההסבר גם של הרב קוק, אדם שלא ממתין לחברו, סימן שהוא לא מבין את הערך של הכלל, ואת החשיבות של הדאגה לזולת. אז תורפי לו תפילתה בפניו, וגם הוא גורם לשכינה, לאור השם, שיסתלק מישראל, שהוא ייעלם. הוא לא כמובן מסלק אותו במובן שהוא לא קיים, אבל הוא לא יהיה ניכר, כי השכינה שורה על ידי השלום האמיתי. שכינה שורה מתוך אחדות. שכינה שורה, וזה בעצם כל העניין של הסוכה, הרי הסוכה מסמלת סוכת שלום, וחז"ל אומרים שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת, כשהמשמעות היא כמובן בפשטות, היא לא פיזית, זה לא שכל ישראל יכולים להיכנס ולהסתופף בסביב סוכה אחת, אלא כל ישראל ראויים לשבת, כל עם ישראל לגווניו ראויים לשבת בסוכה, ורק כך שורה השכינה, ורק כך יש ענני כבוד. זה בעצם המשמעות של האמירה הזו, שאין השכינה שורה, אלא על ידי השלום האמיתי. אז הנה אנחנו רואים מתוך דברי הגמרא, ששכינה שורה, גילוי של אור השם בעולם, זה על ידי תורה, שגם תורה אגב, התחלנו לציין את זה, הרי מעמד הר סיני בא מתוך המקום הזה של ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, רק מתוך אחדות של כלל ישראל, היה גילוי השכינה. וכאן אותו דבר אנחנו רואים ביחס לתפילה, שגם עניינה של התפילה, כוחה של התפילה והשראת השכינה, זה דווקא כשבאים מתוך מקום של אחדות ומתוך מקום של שלום אמיתי. והדברים נכונים ביחס לתורה ולתפילה, ונכון גם ביחס, תראו את המקור הבא, ביחס לבניין הבית. גם בהקשר הזה אומרת הגמרא בסוטה, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. אז הגמרא מציינת ואומרת, שאיש ואישה, מתי הם זוכים? קודם כל אנחנו לומדים מכאן שהמגמה של בניין הבית בישראל, בית יהודי, זה להשרות את השכינה. רגע, אז הבית שלי זה בית הכנסת? במובן מסוים כן, זה מקום של קדושה, כן. אם בית הכנסת, אז לכאורה בית הכנסת היינו אומרים, טוב, בית הכנסת, אני מבין, זה מקום להשראת השכינה. מה הקשר לבית? כן, בית יהודי צריך להיות מקום של השראת השכינה. אגב, זה הפסוק שהתורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המגמה היא בסופו של דבר, להשרות את השכינה בתוכנו, כן, בתוך עם ישראל. ולא השראת השכינה רק אי שם, בהר המוריה ובבית המקדש. זה בעצם המשמעות, כן, של בניין הבית. זכו שכינה ביניהם. ואיך זוכים להשראת השכינה, אומר רש"י, דבר שלכאורה, בהבנה הפשוטה הוא תמוע, אבל תכף נבין אותו לעומק, אומר רש"י, זכו ללכת בדרך ישרה, שלא יהיה הוא נואף והיא נואפת, כך אומר רש"י, תמה גדולה, זה הזכייה, שבעצם הם רק, הוא לא נואף והיא לא נואפת, אלא כוונתו של רש"י לומר בעומק הפשט, שבעצם כשהם זוכים ללכת בדרך ישרה, ולשמור נאמנות, נאמנות שהיא ביטוי של אמונה, כן, אחד בשני, ואמונה במי שבעצם שותף איתם בבניין הבית, שזה הקדוש ברוך הוא, אז שכינה ביניהם. זאת אומרת, הזכו, זה בעצם ביטוי של הנאמנות, מה שהתחלנו בתחילת הלימוד שלנו בדברי השפת אמת, שככל שבעצם כפי האמונה, כך מתגלה הקדושה. ואם אפשר לקחת את המשפט הזה של השפת אמת, מה שהוא אמר בהתחלה, שכפי האמונה כך מתגלית הקדושה בסוכה, אז אפשר לומר שכפי האמונה כך מתגלית הקדושה בבית. מידת האמונה שלנו זה בזו, ומידת האמונה שלנו בבורא עולם, ובייעוד של הבית, ובהבנה של הבית שלנו הוא לא בית פרטי בלבד, אלא הוא בית שנבנה בתוך הכלל ולמען הכלל. אז כשאנחנו באים מתוך מקום אמוני שכזה, אז אנחנו זוכים להשרות את השכינה בתוך הבית שלנו. וזו הנקודה החשובה, צריך לזכור, השראת שכינה זה לא משהו מופשט. כל העניין שלנו, גם בתור אנשים פרטיים, ולאו דווקא בהקשר של זוג שמתחתן, גם אדם שעומד בפני עצמו, שהוא בעצם מורכב מגוף ובנשמה, ובעצם הוא זוכה למקום הזה של חיבור גוף ונשמה בצורה נכונה ומאוזנת, ותפקידו בעצם לגלות, זה התפקיד של יהודי, תפקידו של היהודי בעבודת השם שלו, זה לגלות את אור השם בעולם. כל אחד מאיתנו יש בו חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, ההבנה המעשית של הדבר, זה הידיעה שבעצם כל אחד מאיתנו מייצג את השם בעולם. אנחנו נציגים של השם בעולם. יש בנו נשמה, ואור השם נמצא בתוכנו. לא רק מעלינו, אלא נמצא בתוכנו. ולכן האמירה הזו, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, שלמעשה חג סוכות הוא לא רק שבעה ימים. חג סוכות זה אמנם, יש לנו מצווה מעשית של שבוע ימים, אבל כל מועד ההשראה שלו והמסר שלו צריך ללוות אותנו לכל השנה כולו, כולה. ולכן בהקשר הזה שאנחנו למדים מחג הסוכות, להבין שהשכינה שורה בתוכנו, ולא רק כמצב סטטי, אלא כדבר שאני, את ואי וכל אחד מאיתנו, נדרש לפעול לגלות את אור השם בעולם. זה בעצם המשמעות של זכו שכינה ביניהם. כשאנחנו באים למקום של עבודה רוחנית, של לגלות את הנקודה הרוחנית שבתוכנו, באנו לעולם כדי לגלות איזושהי נקודה רוחנית מיוחדת בעולם, שלכל אחד מאיתנו יש את התפקיד ואת השליחות שלו לגלות אותה. בואו נראה את המקור האחרון. אומר הרב קוק באורות ישראל, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדותה ואמונתה. בואו נעזור לתחילת המשפט, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. זאת אומרת שבעצם עם ישראל, הוא מרכז בתוכו את אור השם בעולם. לכן האמירה שעם ישראל צריך להיות אור לגויים, זה בעצם משמעות הרוחנית של הדבר. כי אנחנו מגלים, כי אנחנו ממצים את תמצית ההוויה הרוחנית האלוקית בעולם, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא לפעול מתוך המגמה הזו, של לתקן עולם במלכות שדי, לא מתוך התנשאות, אלא מתוך שליחות ואחריות שלנו כלפי המציאות כולה, וזה גם מה שהוא כותב בפסקה ב', כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. זאת אומרת, כנסת ישראל, ושוב, ההגדרה של כנסת ישראל, היא באה מתוך הגילוי הכללי של עם ישראל, ההבנה, שעם ישראל בנוי מתוך מציאות אחדותית כנשמתית, מה שנקרא נשמת הכלל, ואנחנו נדרשים לגלות את זה דרך הפרטים, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק מתוך אותה נשמה גדולה, שצריכים לגלות את הדבר הזה באופן מעשי. וכך הוא כותב בפסקה ח', אור השכינה הוא כנסת ישראל, והאידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, כשהאורה הגדולה הזו מתגלה בארץ, הכל מתברך. המשמעות של הדברים היא כזו. הרי אנחנו חיים בתוך מציאות, שהאידאה הרוחנית הזאת שהרב קוק מדבר עליה, לכאורה, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה אומר, איפה מה שהרב קוק מדבר? על אור השכינה שבכנסת ישראל ובאומה, כולה, אנחנו רואים שזה לא ממש כך, אבל זה טעות לחשוב כך. אם אנחנו מסתכלים ובוחנים את המציאות בעיניים טבעיות, אנושיות, רציונליות, בלבד, אז נכון, אז באמת נשאר אנשים קטנים שלא רואים את אור השכינה שקיימת בעם ישראל. אבל אם אנחנו נתלמד להסתכל גם על תהליכים שקורים, הרי גם עכשיו בתוך המציאות של הקורונה שאנחנו חיים, בתוך מציאות מורכבת ולא פשוטה, הרי גם פה יש מבט אנושי טבעי, גשמי, ויש מבט רוחני אלוקי, שרואה תהליכים, שרואה איזושהי מגמה שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו באים מתוך ההבנה, שבעצם הקדוש ברוך הוא מוביל פה מהלך, העולם ממשיך להתקדם, ולצערנו, דרך הקורונה לא בחרנו בזה, אבל אנחנו כן אחראים לתוך הדבר הזה. הרי הנטייה הטבעית של העולם זה לחפש אשמים, ולהגיד, טוב, הם אשמים, והם אשמים, ואולי הסינים מלפני חצי שנה, ואולי הממשלה שלא מטפלת כמו שצריך. לא זו הדרך שלנו כעובדי השם. אני חושב שעיקר הדבר שאנחנו נדרשים, זה להבין איך אנחנו, וזה הניסיון שלנו, בתוך המציאות הזו, מגלים את אור השם. כי הייעוד לא השתנה. המגמה שלנו כל החיים היא בעצם לגלות את המסר האלוקי, את האור של הקדוש ברוך הוא, את השכינה שנמצאת, הרי גם בסנה, נזכרנו קודם את הסנה, הסנה מה הוא סימל? הוא סימל בדיוק את המציאות של הקושי ושל הצרה ושל השעבוד. ומה אמרנו, מה החזל מלמדים אותנו במדרש של למדך? שאין מקום שאין בו שכינה. אולי לענייננו נאמר, אין מצב שאין בו שכינה, גם מצב של משבר ומצב של קושי. ותפקידנו זה לגלות את אור השם בעולם. והגילוי של אור השם בעולם, כדי שלא נשאר מופשטים ומרחפים לגמרי, זה לגלות את האור הפנימי שקיים בתוכנו. דרך המבט החיובי, דרך המבט האופטימי, דרך החיפוש של נקודות האור שבתוכנו ושל הסובבים אותנו, דרך זה נגלה ונראה וניפגש עם אור השם בעולם. אם יש שאלות, נשמח לשמוע. אם לא...
הרב, כן, אני רוצה לשאול על זה, על הפסוק הזה שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, איך זה מצטדר עם המציאות של היום, שנגיד היום זה היה מאוד מורכב.
כן. אוקיי, אז קודם כל, למה זה מורכב? כי את בעצם אומרת, רגע, יש שמאל, יש ימין, יש חילונים, יש דתיים, יש מטריסים, ויש פה, ואיך הממרה הזו, זה לא פסוק, אלא ממרה של חזל בגמרה, עומדת מול המציאות. והתשובה היא, אם אנחנו מזכירים לעצמנו שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, שבעצם אנחנו יכולים להסתכל על המציאות במשקפיים של תקשורת, במשקפיים טבעיות אנושיות שלנו גם, שאנחנו כן פוגשים רוע ושלילה וחילוניות וניכור וכו', אבל אם אנחנו מאמינים שבעצם בכל יהודי יש בו את הנקודת האור הפנימית הזו, שהוא לא יכול להתכחש אליה, זאת אומרת, הרי המשמעות, אגב, יש לזה משמעות מעשית, הרב קוק כותב על זה באורות ישראל פרק ד', כשהוא מדבר על אהבת ישראל. הרי כשאנחנו אומרים, אנחנו מצווים לאהוב כל יהודי, איך אפשר? יש הרבה יהודים שאולי קצת קשה לאהוב אותם, אז התשובה היא, אומר שם הרב קוק ואומר, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באור האלוקי שקיים אצל כל יהודי. זו הנקודה. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, זה להסתכל לעומק. עכשיו, לא להסתכל לעומק בצורה נאיבית, כי כשיש מלחמת תרבות, אז נלחמים. אבל מתוך ידיעה שהמלחמה הזו לא משנה במהות הפנימית, ולכן אנחנו נשאר תמיד אופטימיים, ותמיד במקום שאנחנו נדע שכמה שיראה לנו יהודי שהוא רחוק מהשם יתברך, או רחוק מעצמו, או רחוק מתורתו וכו' וכו', יש בו נקודת זהות וחיבור פנימית, אוקיי? אור השם נמצא גם בתוכו. אגב, גם חשוב להדגיש, באופן מיוחד, כותב על זה הרב קוק באיגרת תקנה, זה בעקבתא דמשיחא, שכותב שם הרב קוק, איגרת ארוכה, שיכול להיות מציאות שבה יהודי מאבד נקודת הסגולה שלו, אבל אז הוא כותב, אבל לא בעקבתא דמשיחא, שבו החושך וההדר וההסתרה הם קשים, שאז אין מצב, דווקא המציאות הזו רק מעידה כאלף עדים, עד כמה העולם הפנימי, הוא כן בעצם קיים, למרות החושך ולמרות ההסתרה שקיימת בפועל.
עדיין לא מסתדר לי המשפט, כי בפועל זה לא היה קורה היום.
כל ישראל ראויים לשבת, ראויים לשבת. מה זה ראויים לשבת? הכוונה היא, הרי אנחנו יכולים לכאורה לסנן, ולהגיד, פלוני, או המפלגה הזו, או החבר'ה האלה, עדיף שהם לא ייכנסו לסוכה, הם לא יכולים להיכנס לסוכה. האור המקיף של הסוכה לא יכיל אותם, הוא יקיא אותם. אבל האמירה שכל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת, גם כאמירה אולי פוטנציאלית, שכך ראוי ונכון להיות, אבל אני חושב שזה יותר מזה, זה גם אמירה שכאן ועכשיו, כל יהודי בעצם, אתה תכניס אותו לסוכה, והסוכה תדבר אליו. עכשיו, נכון שיש יהודים שלא ירצו להיכנס היום לסוכה, ירגישו בזה הדתה והסתה וכו' וכו', אבל המשמעות, הרי צריך לזכור, גם כשיהודי אומר, מתנגד ליהדות, זה לא שבתוך תוכו הוא לא רוצה להיות יהודי. אז זה בדיוק הפער שקיים בין התחושה וההרגשה שאת מבטאת, ובצדק, לבין המציאות שהיא מעבר להרגשה ולתחושה, שהיא יותר קשורה לניתוח הרוחני של המציאות, אוקיי? ויש לזה ביטוי הלכתי, אתם מכירות את זה, מה שכתוב שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, רמב״ם ידוע שאומר, כופין האדם על המצווה, ולמה? כי בעצם אין יהודי שלא רוצה לקיים את רצון השם. כשאתה אומר לעצמך, לא יכול להיות, אני מכירה את האי ואת ההוא ואת הזה, והם בדיוק ההפך הגמור מהתורה ומהמצוות. אבל צריך לזכור, מעבר למעטפת ולכל המניעות והקליפות, או איך שנגדיר את זה, יש נשמה טהורה, שכן רוצה, שכן שואפת וכן משתוקקת להתחבר. אוקיי, יש עוד שאלות? טוב, אז מועדים לשמחה.
תודה רבה.
חזקו וימצאו.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה,
מועדים לשמחה.